נדרים, דף למד ה', מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד במילה איטיבי. יש ארבעה סוגי אנשים. כמו שהמשנה במסכת אבות פרק ה', משנה י' מפרטת ארבע מידות באדם. יש אחד שהוא חסיד. הוא נוהג לפני משורת הדין. הוא לא רוצה ליהנות משל אחרים. הוא אומר, שלך, שלך, מה ששלך, שישאר שלך, אני לא רוצה ליהנות משלך. אבל שלי, שלך, אני רוצה משלי לתת לך. מצד שני, יש את הרשע שהוא בדיוק להפך. הוא לא מעוניין לתת לאחרים משלו. שלי, שלי. מצד שני, הוא רוצה לקבל הנאה מאחרים. שלך, שלי. יש מידה שלישית, עם הארץ. זה דרך יישוב העולם. אני מוכן לתת לך משלי, שלי שלך, אבל גם אתה תיתן לי משלך, שלך שלי. הוא עם הארץ, כי הוא לא מכיר את הפסוק במשלי, שאומר שלמה המלך, שלא טוב לקבל הנאה מאחרים. שונא מתנות, אדם ששונא לקבל מתנות מאחרים, דווקא הוא יחיה, זה יותר טוב. יש את המידה הרביעית, שזה מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. כשאדם אומר, שלך, שלך. אני לא מבקש ממך שתיתן לי משלך, שישאר שלך מה ששלך. אבל אני גם לא רוצה לתת לך משלי. שלי, שלי. יש אומרים שזו מידת סדום. מידת סדום? אנשי סדום רעים וחטאים להשם? למה זה כל כך גרוע? אנשי סדום, הייתה להם ארץ רחבת ידיים, היה להם מספיק לכולם. אבל הם לא נתנו לאחרים ליהנות משלהם. אפילו שהיה להם. אפילו שהם לא מפסידים מזה. למה אדם שיש לו מספיק אומר שלי, שלי? אם באמת אין לו מספיק, אפשר להבין אותו, אבל אם יש לו מספיק, שייתן משלו לאחרים. דופקים אצלו בדלת, ומבקשים איזה פטיש, איזה קרדום, והוא אומר, אין לי, שקר. ואנשים יודעים שאתמול הוא הרעיד את כל השכונה עם הדפיקות פטישים שלו, ופתאום אין לו פטיש, הוא לא יכול להשאיל לאחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, הבן אדם הזה אומר, אין לי, אין לי. הקדוש ברוך הוא יפרסם אותו. הקדוש ברוך הוא מביא בבית שלו נגע צרת, נגעי בתים. אדם יש לו נגע של קטם, של נגע צרת בקיר של הבית, בזמן שהיה נוהג נגע צרת, אז היו מפנים את כל הכלים שנמצאים בבית, כי מתי שהכהן קובע שהבית הזה הוא תמת תומת נגעי בתים, כל מה שבבית נטמע, לכן התורה חסה על ממונם של בני אדם, הקדוש ברוך אומר להוציא את כל מה שבבית החוצה. אומר הפסוק, הוא בא אשר לא הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. מה צריך לכתוב? הוא בא אשר לא הבית. דורש את הגמרא במסכת יום הדף י' א'. מי שמייחד ביתו רק לו. הוא אומר, שלי, שלי. שאינו רוצה להשאיל כליו, ואומר שאין לו. הקדוש ברוך הוא מפרסמו כשמפנה את ביתו. אדם אומר, אין לי. ולא, השכן לא מאמין לו, מה זה אין לך? כל השכונה הרעדת עם הפטיש הזה. אין לך פטיש? אז הוא אומר, אתה לא מאמין לי? אין בעיה. הוא אומר שהוא ינדור נדר. כמו שהברייתא כאן מביאה, כדי להקשות על דבריו של רבא, שאומר שאם אדם נודר על כיכר לחם שלו, והוא אומר לחברו, כיכרי עליך, שהכיכר שלו תהיה אסורה על חברו. ובסוף הוא נותן את הכיכר לחם במתנה לחברו, אסור לחברו ליהנות מהכיכר לחם הזאת. אף על פי שהוא אומר, כיכרי עליך, וכעת זה לא הכיכר של הנודר, אנחנו לפי דעתו של רבא, נותנים את עיקר הדגש על מה שהוא אמר עליך, על המודר. וזה אסור עליו אפילו כשהוא קיבל את זה במתנה. והגמרא מקשה מברייתא. אמר לו השואל למשאיל, תעשה לי טובה, השאילני פרתך. הפרה הזאת שנמצאת כאן לפנינו. אז אומר לו המשאיל, איך אני אתן לך את הפרה הזאת? זאת הפרה, הוא משקר, הפרה היחידה שיש לי. עכשיו, השואל לא מאמין לו. אתמול שמענו כאן שתי קולות של שתי פרות. איך אתה אומר לי שיש לך רק פרה אחת? אז כדי לחזק את דבריו, הוא נודר נדר והוא אומר לו, קונם כמו קורבן תהיה הפרה הזאת שקנויה לו, למשאיל שאני קנוי לך, שאני קנוי, הפרה הזאת תהיה אסורה עליך בנדר. או אפילו כל נכסה יהיו אסורים עליך בנדר, אם יש לי פרה אחרת. אלא זו הפרה היחידה שיש לי, אותה אני אתן לך, אני צריך אותה כעת. או מקרה שני, שהשואל אומר למשאיל, תעשה לי טובה, השאילני קרדומך. והמשאיל אומר לו, אין לי עוד אחד, זה היחיד שיש לי. אומר, זה היחיד שיש לך, מקהלת טופים של קרדומות היה כאן אתמול. אתה מספר לי שיש לך קרדום אחד, הוא לא מאמין לו. אז הוא רוצה לנדור נדר. אמר לו, כמו קורבן יהיה הקרדום הזה עבורך, קונם קורדם, קרדום שיש לי, שאני קנוי, הוא יהיה אסור עליך בהנאה. או אפילו כל נכסה יהיו אסורים עליך בהנאה, אם יש לי עוד קרדום אחר אל הזה. זה הקרדום היחיד שיש לי. ככה הוא נדר. אם יש לי פרה אחרת, אם יש לי קרדום אחר, הפרה הזאת אסורה עליך, או כל נכסה יהיו אסורים עליך. הקרדום הזה יהיה אסור עליך, או כל נכסה יהיו אסורים עליך. ובסוף נמצא שיש לו. כמו שלמדנו במסכת יומא, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם שלא רוצה להשאיל כליו לאחרים, אני אפרסם שיש לך. נתברר בסוף שיש לו. אז אם כן, הנדר חל. הנדר חל, אומרת הברייתא. בימי חייו של המדיר, מדיר זה זה שנדר את הנדר שאסר משלו על חברו, והמודר זה זה שאסרו אותו, זה שאסור לו ליהנות. אז אם המדיר מת, אז כבר מותר לו ליהנות מהפרה או מהקרדום. רק בחייו של המדיר אסור למודר ליהנות. אבל אם מת המדיר, או, זה הנקודה העיקרית כאן, או במקרה שהמדיר נתנה לאותה פרה או לאותו קרדום במתנה למודר, הרי המודר הזה מותר ליהנות מהם. מה הסיבה? כנראה כי הוא אמר, פרה שאני קנוי תהיה אסורה עליך. כל זמן שהיא שלי. וכן לגבי נכסיו, נכסיי אסורים עליך. כל זמן שזה נכסיי, כל זמן שזה פרה שאני קנוי. אבל כשזה כבר לא שלו, אלא הוא הוריש את זה ליורשיו, ושהוא נתן את זה מתנה למודר, כבר אין את האיסור הזה. אז קשה על דבריו של רבא, שאמר אם אדם נודר כיכרי עליך, תהיה אסורה עליך, ובסוף נותן במתנה למודר את אותה כיכר. אני לא אומר שמכיוון שאמר כיכרי של המדיר, אז כשזה כבר אצל המודר זה לא אסור עליו, אלא זה נשאר אסור עליו. במה זה שונה? תרץ את הגמרא, אמר רבך ברדר אביקה, באמת, גם אם המשאיל המדיר מת, עדיין הפרה, נכסיו, הקרדום, אסורים על המודר. אתה יודע למה בברייתא כתוב שהם מותרים עליו? כי מדובר כאן שניתנה לו על ידי אחר. המדיר נתן את הפרה או את נכסיו או את הקרדום לאדם שלישי. לא המודר ולא המדיר. אדם שליש. ואותו אדם שלישי נתן את הפרה או את נכסים, או את הקרדום, למודר. כיוון שיש אדם שמפסיק בין המדיר לבין המודר, שהנכסים היו אצלו, אז רב המודה שהחפץ מותר על המודר. אמר רב אשי, די קנה, מתדייק מלשון הברייתא, שבאמת היא מדברת בצורה שיש אדם שלישי שקיבל את אותו חפץ בין המדיר לבין המודר. דקטני, היה להם מקובל בידם, כך אומר הר"ן, שהניקוד של המילה שנתנה, זה לא שנתנה, אלא שניתנה לו. שהפרה ניתנה למודר. למה לא כתוב שהמדיר נתן את הפרה על המודר, שנתנה? למה כתוב שניתנה על ידי מישהו שלישי? ולא קטני שנתנה לו. מזה אנחנו למדים שבאמת מדובר שהמדיר נתן את הפרה או את הקרדום או את נכסיו לאדם אחר. אותו אדם אחר הביא את זה למודר, ולכן המודר מותר בהם. אומרת הגמרא, תחילת המסכת, מסכת נדרים, פותחת כל כינויי נדרים כנדרים. אדם נודר נדר שהוא אוסר על עצמו חפץ, אוסר על עצמו כיכר לחם. אומר, הכיכר הזאת תהיה אסורה עליו, היא נאסרת עליו. גם אם הוא לא אמר שהיא תהיה אסורה, אלא הוא אמר שהכיכר תהיה כמו דבר הנדור, כמו קורבן, היא נאסרת עליו. וגם אם הוא לא אמר קורבן, אלא הוא אמר כינוי, כמו שמפורט בדף י' שהוא אמר במקום קורבן, הוא אמר את הכינוי קונם, קונח, קונס, אז כינויי נדרים כנדרים, גם כן הכיכר לחם תהיה אסורה עליו. רגע, אמרת שהכיכר לחם הזאת תהיה כמו קורבן. קורבן זה הרי הקדש. זה דבר שאתה מקדיש לבית המקדש. מקדיש לגבוה. מסתפק רבה. באמיני רבה מרב נחמן, האם נאמר שעל ידי הנדר שאדם נודר בלשון קונם, שיהיה כמו קורבן, זה באמת הופך להיות הקדש. האם יש מעילה וקונמות? האם נאמר שאם הוא ייהנה, יעבור וייהנה מהכיכר שהוא אסר על עצמו בנדר? ויחשב שהוא נהנה מהקדש. אדם שנהנה מהקדש צריך לשלם מה שהוא נהנה, להוסיף חומש ולהביא קורבן אשם מעילות. האם הבן אדם הזה שנדר על עצמו כיכר לחם כמו קורבן, והוא עבר על הנדר, יצטרך להביא קורבן אשם מעילות? ככה הר"ן לומד, זה הספק. או לא, כיוון שמעילה שייכת רק בהקדש שמקדישים לאסור על כל העולם, ולא כשאדם נודר נדר שנאסר על אדם פרטי גם כן. ענה רב נחמן, אמר לי, במשנה שלנו יש תשובה לשאלה שלך, תניתוע. משנה אומרת שאם אדם מדיר את חברו ואוסר על חברו ליהנות ממנו, בכל זאת, אם הוא מוצא אבידה שלו, הוא מחזיר לו את אבידתו. זה לא נחשב שהוא נותן, שחברו נהנה ממנו. ואם זה מקום כזה שהמעבד של האבידה משלם שכר על השבת האבידה למוצא, מקום שנוטלים עליה שכר, הר"ן מבאר שמדובר באדם שהפסיד, שלא עסק במלאכתו, הפסיד כסף ולכן צריך לשלם לו. אז צריך לתת לו שכר. אבל הבעיה שהמוצא לא מוכן לקבל שכר. אבל המעבד אומר לו, הרי אתה נדרת שיהיה אסור ליהנות ממך. ואם אני יחסוך שאני לא אצטרך לשלם לך, נמצא אם כן שאני נהנה, אסור ליהנות ממך, מה אני אעשה? אז אומרת המשנה, טיפול הנאה, לאיפה? להקדש. למה דווקא להקדש? הרי הרעיון הוא שאסור שהכסף יישאר אצל המעבד, כי אם הוא משאיר את זה אצלו, הוא מרוויח מהמוצא שבעצם מדיר אותו הנאה. אז תגיד, שים את הכסף בים המלח, לא אכפת לי איפה, העיקר אתה אל תהנה מזה. למה כתוב טיפול הנאה להקדש דווקא? לממרה זה בא ללמד אותנו שהדין של הנדר בלשון קונם זה כמו כי הקדש. מה הקדש? אדם שנהנה יש בו משום מעילה. צריך להביא קורבן אשם מעילות אם הוא נהנה מההקדש. אף בנדר לשון קונמות יש בהן מעילה. מכיוון שמדברים פה על קונמות שהם כמו הקדש, לכן מדברים איך מאבדים את השכר של העבדה כשנותנים את זה להקדש, ולא מדברים על דוגמאות אחרות. בסדר גמור. מביאה הגמרא שהשאלה הזאת, האם כשאדם נודר בלשון קונם, החפץ נאסר כמו הקדש עד כדי כך שיש מעילה או לא, זה ויכוח בין תנאים כתנאי, כמו שהברייתא אומרת, על אדם שאומר, קונם כיכר זו הקדש, שאסורה הכיכר הזאת על כל העולם, כמו שהקדש, שמקדישים חפץ לבית המקדש, נאסר על כל העולם, אבל הוא אסר את הכיכר על כל העולם. אז באמת הכיכר הופכת להיות כמו הקדש, אפילו שהוא רק אסר את זה בנדר, ולא באמת הקדיש את זה לבית המקדש. ואם אותו אדם אכלה, בין הוא ובין אם חברו אכל ממנה, מעל זה שאכל. הוא יצטרך להביא קורבן אשם מעילות. מכיוון שיש מעילה בקונמות. ויותר מזה, לפיכך כיוון שהכיכר אסורה על כל העולם כמו הקדש ויש בה מעילה, גם יש לה פדיון. כשאתה מקדיש משהו לבית המקדש, מקדיש איזה חפץ, הוא יכול לשלם כסף, ולפדות את החפץ, הכסף, הקדושה תעבור לכסף, והחפץ יהפוך להיות חולין. גם כאן, הוא יכול לפדות בכסף את הדין הקדש שיש על החפץ שהוא נדר עליו. הר"ן אפילו מסתפק, אולי נאמר, שאם הוא נהנה, עבר ונהנה מאותו חפץ, זה לבד יוציא את החפץ לחולין כמו בהקדש. נשאר בזה בספק. כל זה דווקא כשהוא נדר שהחפץ יהיה אסור על כל העולם, שהכיכר לחם תהיה אסור על כל העולם, אז זה באמת כמו הקדש ויש בזה מעילה. אבל אם הוא רק נדר שהכיכר הזאת תהיה עליי, הוא אסר את הכיכר רק על עצמו, שהיא תהיה כמו הקדש, אז זה כבר לא נחשב ממש כמו הקדש לעניין מעילה. כי בהקדש זה נאסר על כל העולם, בנדר הזה הוא אוסר רק על עצמו. לכן אם החלה הוא עצמו, הוא אמנם מעל. אבל אם אכל חברו, לא מעל חברו. למה? מכיוון שהכיכר לא נאסר על חברו, הוא אסר את זה רק על עצמו. אבל זה לא לגמרי כמו הקדש, כי זה לא נאסר על כולם. לפיכך, גם אם אותו אדם שנדר על עצמו את אותה כיכר כמו הקדש נהנה ממנה, אין לה פדיון. הוא לא יכול לפדות את זה על כסף, את אותו חפץ שהוא נדר. כי הקדושה של אותו חפץ שהוא נדר, כמו הקדש, לא גדולה כל כך כמו הקדש ממש, שהיא נאסרת על כל העולם, והחפץ הזה לא נאסר על כל העולם, רק על עצמו. ולכן אי אפשר להפקיע מהכיכר את הקדוש, את משהו כמו הקדש על ידי פדיון. אי אפשר להוריד את הקדושה מהכיכר על המעות, על הכסף. כדי שדבר יהיה אפשר לפדות אותו, צריך שיהיה לו קדושה חמורה יותר, זה מאוד מעניין. אם זה קדושה קלה, אי אפשר לפדות אותה. בכל אופן אלה דברי רבי מאיר, שהוא סובר יש דין מעילה בנדרי קונם. רק הוא מחלק אם זה נאסר על כל העולם, רק עליו או רק עליו. חכמים אומרים בין כך או בין כך, גם אם הוא עושה את זה רק על עצמו וגם אם הוא עושה את זה על כל העולם, מי שאכל לא מעל, לפי שאין דין מעילה בנדרים בלשון קונמות. אם כן, נמצא שיש ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, האם יש מעילה בקונמות. אמר לי רב הכה ברי דרב אביה לרב אשי. יש לי שאלה. לפי דעת רבי מאיר שסובר שיש כן דין מעילה אפילו בנדר בלשון קונם. אדם שאומר לחברו, כיכרי עליך. אמרנו שלפי דעת רבה, כיוון שהוא אסר את זה על חברו, גם אם הוא נתן את זה לחברו במתנה, נתנה לו במתנה, עדיין היא אסורה על חברו. אבל השאלה היא, רגע, אתה יודע שכשיש דבר שהוא הקדש, אם מוציאים אותה, את החפץ מרשות ההקדש לרשות אחרת, גם אם לא נהנו מזה, עצם הוצאת דבר הקדש, מרשות ההקדש לרשות של מישהו אחר, זה עצמו מעילה. עכשיו, אתה אמרת לחברך שהכיכר הזאת תהיה אסורה עליו כמו הקדש. אז איך אתה נותן לו את זה במתנה? הרי אתה מעביר את זה מהרשות שלך לרשות אחרת. והקדש שמעבירים לרשות אחרת, זה מעילה. השאלה היא, מי מעל? מי חייב משום מעילה? אם נאמר שהנותן מעל, זה שנדר ונותן את זה כעת לחברו, למעול נותן, כי הוא הרי זה שהוציא את החפץ מרשותו, אז קשה, הרי הלא אסירה עלי, הכיכר לא אסורה עליו. הוא לא נדר על עצמו שהכיכר תהיה אסורה, הוא נדר על חברו, כיכרי עליך. אז אם הוא הוציא את זה מרשותו, הרי זה לא אסור עליו, אז למה שהוא ימעל? ואם תאמר שלמעול המקבל, על ידי שהוא זכה בכיכר, יצא מרשות ההקדש, הרי המקבל יכול, דאמר, אתירה ביתי, אני רוצה לזכות בחפצי יתר, אבל באיסור הלא ביתי, אני לא רוצה לזכות בחפצי איסור. ואם הוא היה יודע שכיכר הזו אסורה עליו בענה, הוא לא היה רוצה לזכות בה. וזה זכייה בטעות, זכייה בטעות לא נחשבת זכייה, זה לא נחשב שהוא זכה. הר"ן מוסיף, אף על פי שבדרך כלל כשיש הקדש גמור, אנחנו אומרים שיש דין מעילה אפילו בשוגג, לא אומרים שזה זכייה בטעות. ואדם בשוגג הוציא חפץ של הקדש, מרשות ההקדש לרשות אחרת, הוא מעל אפילו שזה היה בשוגג. אז למה כאן כשזה נדר שחברו נדר, שהכיכר תהיה אסורה עליו כמו הקדש, והוא נתן לו את זה במתנה, למה לא נאמר שאפילו שזה בשוגג הוא מעל? מבאר הר"ן שכל מה שאנחנו אומרים שגם בשוגג יש דין מעילה, דווקא שיש מעשה הוצאה בידיים. הבן אדם שעשה את המעילה הוציא את החפץ מרשות ההקדש בידיים. אבל כאן הוא לא עשה מעשה, הוא התכוון רק לזכות. אז על זה כן אפשר לומר שאם הוא לא... שמכיוון שהוא לא ידע שהחפץ הזה זה הקדש, זה נחשב זכייה בטעות. וזה לא נחשב שהוא בכלל זכה בזה, ולכן אין כאן מעילה. אז אם כן נשאלת השאלה, מי מעל? אמר לי רב אשי, באמת כעת אף אחד לא מעל. אף אחד לא מעל, לא הנותן ולא המקבל. אבל המקבל מעל כשיוציא את החפץ מרשותו לרשות אחרת. עכשיו כשאתה קיבלת את הכיכר שכמו הקדש, נכון שיצא מרשות המקדיש, מרשות הנותן, והגיע לרשותך, בזה לא היה עדיין מעילה. אבל אם אתה תוציא את זה מרשותך, זה שנאסרה עליו הכיכר, והוא קיבל אותה במתנה, אם הוא יוציא את הכיכר לרשות אחרת, הוא מעל. למה? גם אם הוא לא ידע שזה הקדש, בכל זאת הוא מעל. שכל המוציא מאות הקדש לחולין, והוא כסבור שהם של חולין, הוא מועל. ואף המודר הזה שקיבל את הכיכר שנאסרה עליו בקונם, כמו הקדש, גם הוא מועל בהם כשהוא יוציא אותם מרשותו. אומרת המשנה, האדם שמדיר את חברו שלא יוכל ליהנות ממנו, בכל זאת תורם, מותר לו לתרום את תרומתו ומעשרותיו, מותר לו להפריש בשביל חברו תרומות ומעשרות, כמובן כשזה לדעתו של בעל הפירות של המודר. ואם המדיר שנדר שחברו יהיה אסור ליהנות ממנו הוא כהן, וכעת המודר מביא קורבנות לבית המקדש, המודר אסור לו ליהנות מהכהן, כי הכהן הדיר אותו ענה. בכל זאת המודר מקריב עליו קורבנות שמביאים כאלה שכעת אסור להם לאכול קודשים. אדם שהיה תמה, כדי להיטהר, הוא צריך כמובן להמתין לאותו יום שהוא יוכל לטבול. לפעמים זה יום אחד ולפעמים זה שבוע, לפעמים אפילו יותר. כשמגיע היום שהוא יכול לטבול, הוא טובל, ואז הוא עובר את השלב הראשון של הטהרה. לאחר מכן, הוא חייב להמתין שיהיה ערב, ואז הוא עובר את השלב השני של הטהרה, ובחלק גדול מהתאומות הוא נטהר כבר לגמרי, הוא יכול אפילו לאכול בשר קורבנות, למשל בשר קורבן פסח. אבל יש כאלה תאומות שזה לא מספיק, לא שהוא טבל ולא שנהיה ערב, אלא צריך להביא קורבנות למחרת בבוקר, ורק אז הוא משלים את הטהרה שלו לעניין אכילת קודשים ולעניין להיכנס לבית המקדש, מה שנקרא מקדש וקודשיו. אז קורבנות כאלה של אדם שהקורבנות האלה באים להשלים את הטהרה שלו, יכול מודר להביא לכהן המדיר שיקריב בשבילו, כמו הזוג ציפורים, אותם קינים שחייבים אלה שנטמעו בטומאת זווים, או קיני זוות, או קיני יולדות, או חטאות והאשמות. וכן, המדיר מלמדו מדרש, או הלכות, או אגדות, כי לימוד תורה זה מצווה. מצווה לא ניתנה להנאה. ואפילו אם מלמד אותו בחינם, זה לא נקרא שהוא נותן לו הנאה. אדם אסור לו לקחת שכר על זה שהוא מלמד את חברו, מדרש, או הלכות, או אגדות. אבל המדיר לא ילמדנו למודר מקרא, תורה, נביאים וכתובים, בכזה מקום שרגילים לקבל על זה שכר. מה תבאר איך לוקחים על זה שכר? כי אם הוא ילמד אותו בחינם, הוא נותן לו ענה, ואסור לחברו לנות ממנו. אבל המדיר מלמד הוא את בניו ואת בנותיו של המודר מקרא. כי האבא לא נהנה מזה. ואף שהאבא מצווה ללמד את בניו ואת בנותיו, ובמקום זה המדיר מלמד אותם, זה מצווה של ללמד את הבנים והבנות. וזה לא נחשב, המצוות לא ניתנו בשביל הנאה. גם שהוא מונע מהמודר שלא יצטרך לתרוח ללמד את בניו ובנותיו, זה גם לא נהנה, זה גם לא נחשב הנאה שהוא נותן לו. אלא זה נחשב שהוא גורם לו, זה נחשב שהוא גורם שמחמת מה שהוא גרם, תצא הנאה למודר. אבל זה לא הנאה ישירה, ולכן זה מותר. מביאה הגמרא ספק, כשכהנים מקריבים בשבילנו קורבנות בבית המקדש, האם הם שליחים שלנו, אנחנו ממנים אותם שליחים להקריב בשבילנו קורבנות, או שהם שליחים של הקדוש ברוך הוא, הוא מינה אותם להקריב קורבנות. איבעיא לו, אותם כהנים, הני כהני, כשהם מקריבים קורבנות בבית המקדש, האם הם שלוחים שלנו, שלוחי דידן אבו? שלוחי בעלי הקורבן, כי חיוב הבאת הקורבן מוטל על המביא של הקורבן, או שנאמר שהם נחשבים שלוחי דשמיא, שלוחי הקדוש ברוך הוא, שלוחי השמיים, להקריב את הקורבנות שמביאים בבית המקדש, בית השם. כאן במסכת נדרים, הגמרא לא מכריעה בשאלה הזאת, אבל במסכת קידושין, הגמרא מביאה את ההכרעה של רב הונא, שהם נחשבים שלוחי הקדוש ברוך הוא. למה? כי אני יכול למנות שליח שיעשה בשבילי דבר במקומי. אני הייתי יכול לעשות את זה, והוא עושה את זה במקומי. אני לא יכול למנות שליח שיעשה משהו שאני בעצמי לא יכול לעשות. אני לא יכול להקריב קורבנות, אני לא יכול למנות את הכהן שיקריב בשבילי. אבל הגמרא כעת מסתפקת. האם הם שלוחים שלנו או של הקדוש ברוך הוא? למה נפקא מינה? מה ההבדל? ההבדל הוא לאדם שהוא מודר הנאה מאיזה כהן. האם אותו כהן מותר לו להקריב בשבילו קורבנות? אם תאמר, אי אמרת דשלוחי דידן אהבו, אם הם שלוחים של הבעל הקורבן, אסור לכהן להקריב בשבילו קורבנות אם הוא מדיר הנאה אותו. המען אלי, כי הוא בעצם נותן לו הנאה, והוא מודר ממנו. ולכן אסור. ואם תאמר, אי אמרת, שלוחי דשמיה, שהם שלוחים של הקדוש ברוך הוא, אז מותר לכהן להקריב בשבילו שרי, כי הוא לא עושה שליחות של המודר, ואף על פי שבזכות הכהן, המודר יכול עכשיו לאכול קודשים, זה רק נחשב שהוא גורם לו הנאה, אבל זה לא נחשב שהוא נותן לו הנאה ישירה, ולכן זה מותר. מה התשובה? האם הם כהנים של, הכהנים הם שלוחים שלנו, או שלוחים של הקדוש ברוך הוא? מנסה הגמרא להשיב על זה, תשמע, דתנן במשנה שלנו, אדם שמודר הנאה מחברו, מקריב עליו, קיני זווין וכולי, כל מיני קורבנות. ואם אמרת שהכהנים נחשבים השלוחים שלנו, דידן, איך הוא מקריב קורבנות בשביל המודר? הרי כמען אלי, הוא נותן לו הנאה בזה שהוא עושה את שליחותו ומקריב בשבילו את הקורבן. מזה שבכל זאת זה מותר, אתה רואה שהם לא שלוחים שלנו, אלא שלוחי הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, אז למה באמת רק את הקורבנות שברשימה יכול הכהן להקריב? למה לא כתוב באופן כללי שהכהן יכול להקריב קורבנות על אף שהוא הדיר את הבעל הקורבן, ולתעמיך ליתנה מקריב עליו קורבנות? אלא על כורחך, היתר שהכהן יכול להקריב קורבנות של המודר, זה לא מהטעם שהוא לא שליח של המודר. אלא, מכיוון שהקורבנות האלה לא באים בשביל לחפר על הבעל הקורבן על איזשהו חטא, כמו אדם למשל שחילל שבת בשוגג, שהוא מביא קורבן חטאת בשביל להתכפר. לא מדברים פה על כזאת חטאת, לא מדברים פה על כאלה קורבנות. אלא דווקא קורבנות כאלה, כמו שאמרנו במשנה, שהם משלימים את התארה של האדם כדי שיוכל לאכול קורבנות ולהיכנס לבית המקדש. והקורבנות האלה של מי שנקרא מחוסרי כפרה, אדם שנמצא בשלב שהוא כבר טהור כמעט לגמרי, הוא כבר טבל, כבר נהיה צאת הכוכבים אחרי שהוא טבל, ובתומעות מסוימות הוא צריך רק להמתין למחורת שיקריב בשבילו קורבן, אדם כזה נקרא מחוסר כפרה. וכשיקריבו בשבילו את הקורבן, יהיה מותר לו לאכול קודשים ולהיכנס לבית המקדש. אז אלה שונים, שני, משאר הקורבנות, למה? דאמר רבי יוחנן, כל הקורבנות, הכל צריכים דעת הבעלים. אתה לא יכול ללכת להקריב קורבן בשביל אדם, כשהוא אפילו לא יודע מזה. כי בדרך כלל קורבנות באים לחפר על איזשהו חטא. אז זה שבאים לחפר עליו, צריך לדעת שמקריבים בשבילו את הקורבן. חוץ מקורבנות כאלה של אלה, שמחוסרי כפרה, קורבנות בסך הכל באים להשלים להם את התארה. זה אפשר להביא אפילו שלא מדעת הבעלים. איך אני יודע? שהרי אדם מביא קורבן של מחוסרי כפרה גם על בניו, בשביל להתיר להם לאכול אולי קורבן פסח או קודשים אחרים, ועד בנותיו הקטנים. מאיפה אני יודע שהוא יכול? שנאמר לגבי תומת זב, זאת תורת הזב. למה מוספים את המילה תורת? זה בא לרבות, בין כשזה שמביא את הקורבן הוא גדול, ובין אם הוא קטן. הרי קטן אין בו דעת להביא קורבן. עד גיל 13. מי מביא בשבילו את הקורבן? אבא שלו, שהוא כן בר דעת, הוא כן גדול. וכמו שאבא יכול להביא בשביל בנו הקטן, כמו שדורשים כאן בפסוק, הוא יכול גם להביא קורבן בשביל כל אחד מחבריו. אפילו אם חברו הוא גדול. למה? כי זה קורבן כמו זב, שהוא מביא את הקורבנות כדי להשלים את התארה שלו. עכשיו, קורבנות של מחוסרי כיפורים, מה שנקרא, הכהן יכול להקריב גם בלי שהבעלים יודע שמקריבים בשבילו, וגם בלי שליחות שלו. ואם כן, יכול להיות שלכן המשנה אומרת שהמודר יכול להביא את הקורבנות לכהן המדיר, שיקריב בשבילו, כי הוא לא צריך דווקא שזה יהיה לדעתו. אז זה לא נחשב שהוא שלח את הכהן וביקש ממנו שיעשה לו את הטובה הזו. זה שעל ידי שהכהן מקריב בשבילו את הקורבן, הוא הרי הכהן קודם כל היה יכול להקריב את הקורבן בשביל הבעל הקורבן גם בלי שהוא ידע מזה. אז זה לא נחשב שהוא עושה לו ממש טובה ישירה. מה תאמר, בזכות זה שהוא יקריב לו קורבן יהיה מותר לו לאכול קודשים, זה נקרא גרמה, זה גרם לו, אבל זה לא הנאה ישירה. אבל לעומת זאת שאר הקורבנות אפשר עדיין לומר שהכהנים הם שלוחים שלנו, ולכן יהיה אסור למדיר להקריב קורבנות של המודר. שואלת הגמרא, מאוד מעניין, לפני שאנחנו בכלל ממשיכים בדיון הזה, האם כהנים הם שלוחים שלנו, או שלוחים של הקדוש ברוך הוא, רבי יוחנן כאן אמר דבר מעניין. רבי יוחנן אומר שמכיוון שכתוב זאת תורת הזב, דורשים, שאדם יכול להביא קורבנות של זב שבאים להשלים את התארה, אפילו בשביל מישהו אחר בלי דעתו של אותו אדם, כמו קטן שנחשב שאין בו דעת, אלא מעטה. לפי דעתו של רבי יוחנן, מה הוא יאמר לגבי הפסוק שאומר זאת תורת היולדת וגומר? מה, זה בא לרבות קטנה? שאפשר להביא קורבן בשביל קטנה? בין קטנה ובין גדולה? איך יכול להיות שקטנה יולדת? וחיבת לידה היא? ואתה נערב ביבי. הביבי שנה בריתה לפני, כמי דרב נחמן, ששלוש נשים שמחויבות שיהיו משמשות במוח, במקום תשמיש כדי שלא יתעברו. איזה שלוש נשים? קטנה ומעוברת ומעניקה. למה קטנה אסור לה להתעבר? שמה תתעבר ותמות, מחמת קושי העיבור או הלידה. היא לא יכולה ללדת, אז אם כן, מה מרבים מתורת היולדת? אם בתורת הזב באת לרבות שאפשר להביא קורבן בשביל קטן, מה תרבה מתורת היולדת? הרי היא לא שייך יולדת קטנה. אז איך רבי יוחנן דרש מתורת לרבות קטן? מתרצת הגמרא, היי זאת תורת היולדת? זה לא בא לרבות קטנה, אלא זה בא לדרוש שהחיוב קורבן יולדת זה בין על יולדת פיקחת, ובין על יולדת שהיא לא בערת דעת, שהיא שותה. אפילו ששותה שאין בדעת פטורה מהמצוות, בכל זאת, לעניין קורבן יולדת, מביאים בשבילה. שכן אדם מביא קורבן יולדת על אשתו, שהשם ישמרנו שהיא שותה עם ילדה. וזה כמו דבריו של רבי יהודה. דתניא רבי יהודה אומר, הר"ן כאן מביא נוסח וגרסה, דתניא, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו. זאת אומרת, הוא יכול להביא קורבן עשיר. הרי יש קורבנות שהם נחשבים עולה ויורד. מה זאת אומרת? זה סוג חטאת שלא כל אחד מביא את אותו סוג קורבן. יש אחד שמביא קורבן ממנחה, יש אחד שמביא את הקורבן מעוף, ויש אחד שמביא את הקורבן מבהמה. זה עולה ויורד. אם אתה עשיר, אז זה עולה עם העשירות שלך, ואתה מביא קורבן עשיר, בהמה. אם הבן אדם עני, הוא מביא קורבן עני, עוף, אולי אפילו מנחה. אז אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, הוא חייב להביא את כל הקורבנות שהיא חייבת. אמר רבי יהודה, לפיכך, אם הוא גירש אותה, אם פטרה, הוא אינו חייב באחריותן של החיובי הקורבנות שלה. אלא רק במצב שהיא נשואה לו, הוא חייב להביא לה, הוא חייב באחריותן של הקורבנות שלה. למה? שהרי כשהוא מגרש אותה, והוא נותן לה את הכתובה, היא כותבת לו, אחרי שהיא קיבלה ממנו את הגט והכתובה, שטר כזה שנקרא שובר, וכך היא כותבת לו, כל החובות שיש לי עליך, דעית לי עליך, זאת אומרת שאני דורשת ממך שתשלם לי, שאתה חייב לי, מקדמת דנה, מאז ומקדם, אתה לא תהיה חייב בהם יותר. גם הקורבנות שהבעל חייב להביא בשבילה, גם אלה הוא לא יצטרך להביא בשבילה. ולכן, אם הוא גירש אותה, הוא פטור מלהביא לה את הקורבנות, אבל אם היא נשואה לו, הוא חייב להביא את הקורבנות שלה. וזה מרבים מזאת תורת היולדת, שאפילו אם חלילה היא לא ברת דעת, הבעל מחויב להביא את הקורבנות יולדת שלה. ואם כן, כן דורשים מהמילה תורת. ולעניין זאת תורת הזב, באים לרבות בניו ובנותיו הקטנים, שגם עבורם הוא מביא קורבן. זאת אומרת, רואים מכאן, שבקורבן זב, שזה מחוסר כפרה, לא צריך דעת, כי הרי בניו הקטנים אין בהם דעת, ובכל זאת הוא יכול להביא בשבילהם קורבן. ולכן אפשר להקריב קורבן של מחוסר כפרה, אפילו כשהכהן מדיר הנאה את בעל הקורבן. כי לא צריך דעת בעל הקורבן בקורבנות מחוסר כפרה. אבל עדיין אין ראיה שגם בשאר קורבנות, אם הכהן הדיר הנאה את בעל הקורבן, יהיה מותר לו להקריב בשביל הקורבנות, כי יכול להיות שהכהנים הם שלוחי דידן, השלוחים שלנו. ואם בעל הקורבן הוא מודר הנאה מהכהן, הכהן לא יוכל להקריב בשבילו את הקורבן. וכמו שכבר אמרנו, כאן הגמרא נשארת בספק, האם הכהנים הם שלוחים שלנו, שלוחי הקדוש ברוך הוא. אבל במסכת קידושין, רב הונא מכריע שהכהנים נחשבים שלוחי הקדוש ברוך הוא, ולפי זה לכאורה הם יוכלו להקריב גם קורבנות, אפילו של המודר הנאה. לסיום נביא כאן עוד ברייתא שהגמרא מנסה להוכיח, האם הכהנים נחשבים שלוחים שלנו כשהם מקריבים בשבילנו קורבנות, או שהם נחשבים שלוחי הקדוש ברוך הוא. מטיב רב שימי בר אבא על זה שרוצה לומר שהכהנים נחשבים שלוחים שלנו, מקשה עליו קושייה מברייתא. ברייתא אומרת ככה, אם המדיר היה כהן, בכל זאת, מותר לו לזרוק דם של הקורבן על גבי המזבח, יזרוק עליו דם חטאתו ודם אשמו. אתה רואה מכאן שאין מניעה לכהן, אף על פי שאסור לבעל הקורבן ליהנות ממנו, לקחת דם של הקורבן חטאת או אשם שלו, משמע של כל סוגי החטאות או האשמות, גם כאלה שבאים על חטא, למשל שהוא חילל שבת והוא מביא קורבן חטאת, בכל זאת הוא יכול לזרוק בשבילו את הדם על גבי המזבח. איך ייתכן? אם אתה אומר שהוא השליח של בעל הקורבן, איך הוא עושה את שליחותו לזרוק בשבילו דם של הקורבן? זה הרי נחשב הנאה. תרץ את הגמרא, מדובר כאן גם כן בקורבנות של מחוסר כיפורים, בדם חטאתו של מצורע ודם אשמו של מצורע, שעל ידי הקרבת הקורבנות חטאת ואשם שלו, הוא מטהר אותו בשלב האחרון של הטהרה. ובאותם קורבנות של מחוסרי כפרה, כבר אמרנו, לא צריך דעת בעלים. מנין אנחנו רואים שבמצורע לא צריך דעת בעלים, כמו שאמרנו לגבי תורת הזב, גם לגבי מצורע, תכתיב, זאת תהיה תורת המצורע. מהמילה תורת באים לרבות, בין אם המצורע הוא גדול ובין אם הוא קטן, מביאים בשבילו קורבן. עכשיו קטן, אין בו דעת להביא קורבן בעצמו, חייב להיות שגדול מביא בשבילו את הקורבן, אפילו בלי דעתו, כי הרי אין לו דעת לאותו קטן. ואם כן, מכיוון שאפשר להביא קורבן בלי דעת בעל הקורבן, כי הרי קטן בכל מקרה אין בו דעת, אז מכיוון שלא צריך דעת הבעלים, אז אפשר להביא קורבן מחוסר כפרה גם לאדם שהכהן אסר את עצמו מבעל הקורבן. כי בעצם לא עושה שליחות בעל הקורבן, כי הרי לא צריך בכלל לדעתו של בעל הקורבן, כמו שבהרנו קודם. ויכול להיות באמת שבשאר הקורבנות שכן צריכים דעת בעלים, אולי הכהנים נחשבים שלוחים שלנו, ויהיה אסור להם באמת להקריב קורבן של אחד שמדירו אותו מהם הנאה. עד כאן דף למד ה'.